תבואו, אה?
היי, לולה, עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
הלו!
אה, זה ווליום, אלוהים ישמור. אה, זה בתוך המוח שלי, רגע, אני מוריד קצת. אה, הנה, זה בסדר גמור. מה העניינים, רענן?
וואלה, בסך הכל, בסדר.
טוב, צריך להגיד כמובן שהתוכנית הזאת מוקלטת, ולכן אנחנו לא יודעים מה המצב בדיוק בחוץ ברגע זה, ואנחנו יודעים שהכל משתנה מרגע לרגע, אז זה לא משנה גם אם הקלטנו לפני 5 דקות, זה כנראה לא מעודכן, אז אנחנו מתנצלים מראש.
מזיק של אופטימיות.
וגם זה אולי ההבטחה לזה שמה שאתם שומעים עכשיו הוא פשוט מנותק רגע. וזאת התוכנית הזאת, היא קצת מנותקת מהמציאות, היא קצת הולכת למקומות אחרים כדי לברוח ביודעין, במודע להגיע למחוזות אחרים, ורענן מלווה אותנו למקומות מדהימים. אלה שהוא ביקר בהם הוא כזה מלא אור וזה ומטריף לכם את השכל, אלה שלא, הוא עובד עליכם שכן, שהוא גם היה שם.
אפשר לעשות משחק כזה במה כן ומה לא.
כן.
הם מרגישים.
אמרתי שכבר אתה מלא את הטבלה הזאת של לאן כבר, נכון. איפה כבר עשית איקס.
אגב, אבל זה מעניין, זה, קודם כל זה כל פעם לא, מדהים, זה מילה גדולה מדי מחדש, שהפתיח שלך איכשהו מתחבר ליעד בלי שתשים לב.
באמת?
ממש, זה קורה מלא מלא פעמים הדבר הזה. על הזה שהכל בזה ולא צפוי ולא יודעים.
כן.
אין מדינה שמקדשת את הלא צפוי ואת זה שהכל לא ברור, שהדבר היחיד שקבוע.
והגבולות לא ברורים.
לא, לא רק בגבולות, ברמה
כן.
הבודהיזם.
כן, כן,
ברמה
כן.
הכי מנטלית כן. עמוקה. שהדבר היחיד שבטוח זה ששום דבר לא בטוח.
נכון. והמקום הזה שאנחנו מדברים עליו ידע עליות ומורדות.
זה לגמרי. לא, התגוונתי ממש למובן הזה של הכל לא קבוע. הכל לא קבוע. הכל משתנה וזה הדבר היחיד שקבוע בעצם. את זה הם מקדשים בצורה הכי מטורפת שיש.
אנחנו מדברים על טיבט.
נכון.
מרכז אסיה.
הייתי או לא הייתי?
לא היית.
מה זה הייתי? שאתה לא מבין עד כמה.
היית ברור שהיית, מה? איזה שטויות, זה טיבט. מה חשבתי לעצמי? מה חשבתי לעצמי? לא, לפעמים יש איזה גפס כאלה שאמרתי, אולי לא.
הייתי, מה זה? נסעתי במיוחד, זה היה לפני הרבה מאוד שנים.
כן.
כן, מעל 20 שנה, 2003-2004. ועד היום, אני לא יודע להגדיר אותה. ממש ככה. זה יעד שהוא מאוד מאוד חזק. ומאוד מאוד שונה.
נתחיל רגע מהגדול, מהגיאוגרפיה. כמה זה גדול וצריך מלא זמן כדי לחקור את המקום?
לא, אתה יודע, זה גדול מאוד, אבל בגדול מבחינה תיירותית לא צריך המון המון זמן, שבועיים, שלושה גג. תלוי כן טרקים, לא טרקים. גם מאוד מוגבל, בגלל שזה עדיין תחת השלטון הסיני, שבחלק מהמקומות כן מותר לבקר ובחלק אסור לבקר, והם לא מרשים את הכל והכל מאוד פתוח. עוד פעם, אם אתה מתחיל, פעם היו מתחילים רק מקטמנדו, היום כבר יש רכבות שנוסעות מסין, כאילו הכל מאוד מאוד ואוטוסטרדות וזה, אבל זה היה לוקח כמעט 3 ימים להגיע בנסיעה מקטמנדו ללאסה. ופעם, זאת, זה לא מאוד,
ופעם הגבולות האלה היו סגורים גם.
היית צריך לקבל, נגיד אני טיילתי ב-2003, כן, משהו כן. כזה, זה היה כן, ויזות מיוחדות לאזורים מסוימים, כולם חצו את האזורים האלה, היה מאוד מאוד קל לשחק אותה טמבל, כי כל מה שאתה צריך להגיד זה שאתה לא מדבר אנגלית, כי כולם דיברו סינית וכדומה, ובדרך כלל לתיירים לא היו עושים שם יותר מדי עניינים, אלא אם כן זה היה נראה באמת משהו חשוד, נגיד גרפיטי על מנזר,
כן, כן.
משהו כזה, אבל זאת מדינה באמת, 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 מאוד 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 חריגה ושונה ממה שטיילתי.
אז היא חריגה גם לאזור? זאת אומרת, לכל המקומות שטיילת באזור?
חריגה לעולם, בעיניי. היא, אני מאוד מבדיל בה, יש לה ממש 2 מישורים, בכל העולם, כאילו בכל ה, למעלה, למטה, כאילו המישורים הם רוחני, אבל ברמה הפיזית, או ברמה הגיאוגרפית, היא פשוט מדינה מהממת. היא מדינה יפהפייה, מאוד מאוד עוצמתית, מאזורי הטבע הכי וילדרנס, שאתה, אחת, אני חושב שהיא הכי גבוהה בעולם. כן. האברסט כמובן שם, רכסים מטורפים, טרקים הכי יפים שעשיתי בחיים באמת, מלהתחלה באזורים אלפינים וסיום במדבר.
אני גם מאמר שנמצא הרבה מאוד דוקומנטרי שצולם במקום הזה.
אני לא יודע דרך אגב עד כמה, הרבה מאוד דוקומנטרי סביב הבודהיזם.
סביב הבודהיזם, סביב האזור, סביב הטרקים, סביב הכל.
כן,
כן. סביב האישו של טיבט.
כן, אז זהו, זאת השאלה אם זאת, אם
זה האישו של ה-80s, אני זוכר.
מה?
הפרי טיבט.
לא, זהו, אז אני אומר, האישו, אני מדבר פה רגע על העולם של הטבע.
לא משנה, אני אומר, המקום מסוכר מאוד, מאוד, מאוד.
כן, השאלה כמה הסינים באמת אפשרו, כי באמת היו המון המון אזורים שאי אפשר להגיע אליהם, אבל אני דווקא רוצה לדלג על החלק הזה הכי מהר, כי לא, היא יפה, אבל היא לא שוויץ. אני כל הזמן, גם שתיאלתי שם, יש את ההבדל, זה ממש גלויה טיבטית, זה מאוד קשוח כביכול, קר יחסית לפעמים, גבוה, חוסר חמצן, הכל מאוד ברור ומחודד, אגמים מדהימים בכל הצבעים שאתה רק יכול לדמיין. הרי בקיצור, מבחינת טבע, לאוהבי הטבע, היא באמת אחד המקומות הכי מרשימים בעולם, לא סתם משווים אותה לפטגוניה ולניו זילנד, זה כאילו המגוון הקיצוני הזה, כאילו עוד פעם, בכוונה גלויה, כי זה לא גלויה שוויצרית, זה לא כזה שאתה, אלא משהו באמת הרבה הרבה יותר פראי, אבל בסוף, הדבר המרתק בה זה הרוח. זה הייתה...
ואתה מרגיש את זה בתור תייר על הוואן, או שזה משהו שאתה צריך עכשיו להיכנס למקדש לכמה ימים?
ממש על הוואן. תשמע, זה פעם ראשונה שעבר לי בראש, אני לא בן אדם דתי, אבל אני כן, אתה יודע, מאמין בדברים, ובטח ובטח במדינה יהודית, ואני כן מבין את המשמעות. זאת הייתה פעם ראשונה שראיתי מדינה דתית, שראיתי למגד עיניי איך זה יכול להיות וטוב. ואיך אפשר להיות מדינה שהדת היא לא ההתעסקות עם יש אלוהים, אין אלוהים, אז ברור, עזוב את עמדת מדינה, ממסד, פוליטיזציה, זה...
מוסר, זה העיקר, לא?
דרך חיים, דרך חיים, זה דרך חיים, זהו, אבל המוסר הוא כמובן חלק מדרך חיים, והצניעות והתקסים, אבל זה בסוף הדרך חיים, שאני השתגעתי מזה על הוואן, כמו שאתה אומר, זאת אומרת, שהגעתי בפעם הראשונה, יש מנזר שהוא נקרא ג'וקנג בלאסה, ויש מנהג שנקרא קורה, שזה הקפות של מקומות קדושים. נגיד אר הקיילה, שהוא אר קדוש מאוד בטיבט, אנשים באים להקיף אותו פעם בחיים, וגם את מנזר הג'וקנג אמורים להקיף. עכשיו, אתה רואה את כולם, אותי, אותך, את המאמינים יותר, את המאמינים, את הנזירים באמת, בזחילות, לא בזחילות, בהליכות, יש משהו בדרך חיים הבודהיסטית, הטיבטית, שהיא גם מאוד מיוחדת, כי היא גם מורכבת מאוד, אני לא מבין גדול בזה, מבין קטן, אבל אני זה שיגע אותי לראות מדינה שכולם, כולם, כולם בודהיסטים, כולם, גם אם הם לא נראים ככה, וכולם מאמינים בזה, וכולם מקבלים את זה, מעריכים את זה, רוצים להיות חלק מהדבר הזה, וזה עושה להם המון המון טוב, וזה חלק באמת, אין שם את הדיון הזה, מה אתה יותר יהודי או ישראלי, okay. הם טיבטים ובודהיסטים כאחד, ביחד, זה בכלל לא... וזה בתור מישהו שבא ממדינה כמו שלנו, שדרך אגב, אתה יודע, הייתי מאוד שמח, אני נגיד מבין המון המון דברים ביהדות מהמקום של דרך חיים, למה שומרים שבת, למה...
רגע, אבל אני רוצה להבין, זה כאילו, אתה פוגש את זה, וכולם באמת באשנתי, בנתי הזה,
זהו, שלא.
המאוד מאוד, לא יודע, כמו שאז דיברנו על יוללה וכאלה.
אז לא, זהו, שגם לא כולם מוסריים, הכל בסדר, זה בדיוק זה, כולם, אתה יודע, כולם... בדיוק ראיתי איזו תוכנית עם שולי רן, שהוא אמר משהו מאוד מאוד נהדר,
כן.
שהאחדות היא לא ברעיון.
כן,
היא...
הוא אמר את זה בפגישה עם
בדיוק,
רוני
קובנה. בדיוק, היא לא ברעיון, זה כן. נהדר. הם מאוד שונים והם מגוונים, ואנשי הער והמדבר, ומי שגר בעמקים ובאגמים. אנשים מאוד שונים, אבל יש בהם איזה אורח חיים מאוד דומה ואמונות מאוד דומות. כמובן, זה בא לידי ביטוי בהמון המון דברים. הקור שאתה רואה, ספר המתים הטיבט, יש שם כל הזמן רוח. קבורת השמיים, שלא זכיתי לראות.
ספר המתים?
כן, נדבר על זה, okay, כי okay, יש okay. מישהו שמבין בזה יותר ממני פה עוד מעט. הכל הוא סביב רוח, דרך אגב, ספרות, אם לא קראת, אז אני חושב שקוראים לזה לאן שהרוח הולך של חיים באר.
כן.
זה בדיוק על המפגש, על מישהו רב יהודי שנמצא בטיבט. זה בדיוק זה. הרוח שם יש בה משהו שמאוד מתקשר, המדינה הקטנה, בטח הגלות, לא מדבר עוד על הלדה אלי למה, זה... הכל שם סביב הדבר הזה. וגם, אפרופו תיירות, לטייל, נגיד, בארמון הפוטלה, שהוא הארמון שאתה יודע שהדלאי לאמה, אתה יודע את זה, עזב, דלאי לאמה, ב-1959, שהוא היה בן 14, ואתה רואה את הארמון הזה כאילו כפו, זה מרגש, זה מרגש. אתה רואה, אתה יכול לדמיין איך הוא חי שם, איך האיש הזה שעד היום חי, והם מאוד חשוב להם, עם הממשלה הטיבטית הגולה, אני עוזב, באמת, לא נוגע עוד בכלל, אולי עוד ניגע...
בפוליטיקה שלה.
כן, היחסים בין...
כן.
למישהו שבא מישראל, המקום הזה היה מאוד מרגש, כי הוא דווקא כאילו בהפוך, כן? כאילו נתנה איזה מראה מאוד מאוד חזקה על, גם על עם שהוא העם הנכבש, גם על המיעוט, גם על אמונה שהולכת לאורך מאות שנים, אמונה שמראש אין בה אלוהים, בודה הוא לא אלוהים. זו אמירה מאוד דרמטית לעומת האמירות שלנו. אבל כל המדינה סביב הדבר הזה, כל הזמן אתה מרגיש שיש שם משהו שאתה לא מצליח לפצח עד הסוף, משהו מסתורי, משהו מרתק. אני, זה באמת היה אחד טיולים הכי חזקים שהייתי בהם, טיילתי גם אז לבד, וכמו שהתחלתי, אני עד היום לא מצליח לדייק את, את מה זה, אבל זה באמת מקום אחר.
זה משאיר חותם, אתה אומר. זה לא מהמקומות האלה שאתה עוזב בלי להרגיש.
גם המילה גג העולם, נגיד, שהרבה קוראים לכך, הוא מאוד, זה באמת מאוד נכון. יש בה משהו שהוא, עד שאתה מגיע לשם, זה נמצא במקום מאוד מרוחק, בלי הגישה לים, והגבוה, ולסה, יש כמה ערים בעולם שמזכירות לי באיזשהו מקום את ירושלים. ואם הייתי ממש לגמרי זה, הייתי אומר שיש איזה קווים אנרגטיים ש... אבל יש
בלה... בעיקר חוסר בחמצן יוצר מצב של רוחניות יתר. נראה לי שזה פטנט. זה פטנט.
כן, אבל ירושלים היא לא שם.
מה, לא?
לא, היא לא חוסר בחמצן.
צלול קיים.
בסדר, אבל אין בחוסר באיזה...
אני רק אומר.
יש בה משהו...
שיותר צ'יל.
יותר צ'יל, יותר כלילה.
כן.
כן, אבל יותר כבדה. ללסה יש איזשהו קסם, ובכלל יש... ככל שאתה גם יוצא מלסה, יש שם קסם אחר, זה באמת מקום, לא סתם הבודהיזם הוא בודהיזם טיבטי, דרך אגב יש המון טיבטים שנמצאים בהמון מקומות אחרים, חלקם דיברנו, צפונות ובמקומות אחרים, אבל משהו במקום הזה, כמובן, הסיפור עם הכיבוש טוב. והנטישה.
הכיבוש, הנטישה והכל.
זה אנחנו.
הנה, ממשיכים.
הטיול הבא, עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
יא, חיים שוסטר, מה העניינים?
מה קורה איתכם?
בסדר, גם הוא מדריך טיולים, מרצה בתחום דתות ותרבויות המזרח, וחווה מקרוב את חיי נזירי הזן ביפן, כן, וטיפוס בהרמה הטיבטית, ונפגש עם הדלאי למה, פיט, זהו, אני אומר כבר את כל הטקסט שאתה אמור להגיד.
סיימנו.
כן, לא, תקשיב, ברגע של נפגש עם הדלאי למה, אתה כבר יכול להגיד הדלאי ככה. לא, אתה מסודר, אתה מבין?
זה אני בטוח שנתת לו את הבדיחה הזאת, שתרגמת לו את זה.
לא, זה לא עובד, ככה איתו.
איך זה היה המפגש הזה? בוא נצלול לשאר לזה. מה אכפת לנו?
לא אכפת לנו.
אז קודם כל זה היה מפגש מדהים, שבזמנו כתבתי עליו, ואני ממש זוכר את הפגישה הראשונה. קודם כל, אני חייב...
הייתה יותר מאחת, אתה אומר.
לא, לא, הפגישה הראשונה האישית. אחרי זה ראיתי אותו עוד פעמיים בריטריטים כאלה, אבל עם עוד לדעתי 1,000-2,000 איש.
אוקיי.
אבל זאת הייתה פגישה ממש במקלאוד גן, שזה ליד הרמסלה, איפה המשרד שלו. אבל לפני זה אני חייב איזה משהו רק שתבינו. הדלאי למה זה הדלאי למה ה-14. עכשיו, בניגוד ללואי ה-14 או כל מיני ה-14, זה, איך אני אגיד את זה בשפה שלנו? זה 14 פעמים אותו בן אדם. זה לא כאילו אותה נשמה, אבל
זה אוקיינוס של חוכמה, זה הפירוש, לא?
אוקיינוס של חוכמה, כן, זה שם שהמונגולים נתנו לו, ולכן טיבטים שהם רואים אותו, בשבילם, בוא נגיד את זה אחרת, תחשוב שהיית פוגש עכשיו מישהו בין 500 או 600, עם חוכמת חיים כזאת, אתה מבין שהיית יורד אפיים ארצה, כמו שהם גם עושים? אז קודם כל שאנחנו מדברים על אחד כזה, צריך להבין את הוד קדושתו, שככה גם קוראים לו כשפונים אליו.
כן.
עכשיו אני נכנס אליו, בתחילו הורחימו לתוך המשרד הקטן הזה, והחסתי מה, ואיך שאני נכנס, הוא צוחק, הוא רוב הזמן צוחק דרך
כן,
אגב.
כן, כן, כן.
הוא צוחק, ואומר לי, חכה שנייה, הוא אומר לי, אתה זה מישראל, אני אומר לו, כן, הוא אומר לי, חכה שנייה, ואז הוא מרים את הראש ושם טיפות אף לעצמו. עכשיו אני לא אשכח את המחשבה שהייתה לי. אמרתי, נעל על 14 גלגולים, הוא מדבר עם נשמות, רץ מלמעלה למטה ולמטה למעלה כל הזמן.
וכל הזמן הסתם לו האף.
על הנזלת עוד לא התגברת, מה נהיה איתך בדיוק? הערה קיבלת ועל נזלת עוד לא התגברת, מה? באמת, נו, זה משהו פה לא תקין.
בגלל זה גם הוא וגם עוד ריבין מועמדים לפרס נובל.
תגיד, מתי היית פעם ראשונה בטיבט?
פעם ראשונה בטיבט הייתי ב-88.
וואו.
אוקיי.
כן, ממש, ממש. זו
הייתה תקופה שהיה די קשה להיכנס, לא?
היה מאוד קשה להיכנס, אבל בגלל שב-87 הייתי מהראשונים שנכנס לסין, ואז היינו בקשר עם חברת התיירות הרשמית של סין, ככה זה היה צריך להיות, עם CITS, China International Travel Service, ואז אמרתי להם שיש לי חלום להגיע ללאסה, ובשנה אחרי זה הם הקשימו לי את החלום הזה, וזה היה מטורלל על כל הראש, מאוד מאוד מיוחד.
כמה זמן הספקת להיות במפגש הזה עם דלאי לאמה?
אמרו לי שיש לי 10 דקות, והנה לדעתי זה 20, 20 ומשהו דקות היה.
הבאת שאלות? באת עם שאלות מהבית?
באתי עם שאלות מהבית, ותוך שנייה נהייתה שיחה רגילה, שואל אותך שאלות וכל מיני, והייתה שיחה מלבבת, אני למדתי קצת, אמרתי אני אקרא לפני זה, זה היה טרום אינטרנט.
אבל מה, זה מרגיש כמו ראיון, זה מרגיש כמו שיחת חולין, או זה מרגיש כמו הערה מאדם רוחני מאוד?
אז תשמע, אני לא חושב ש... הייתה לי, ולמען האמת שיש לי, את היכולת להגיע למפגש כזה ולהיות איזה שווה נפש ולשפוט את זה באובייקטיביות. כלומר, כל כך התרגשתי וכל כך הבנתי שזה מישהו ש... אולי אני אגיד עוד איזה דבר. על פי הבודיזם בכלל וגם על פי תורת הגלגול הטיבטית, ברגע שאתה מקבל הערה, בעצם אתה פטור ממעגל הגלגולים, כלומר אתה השתחררת ממעגל הסמסרה, זה המצב הזה שאתה צריך כל פעם לחזור לגלגול מחדש.
הגעת לנירוונה.
ואתה בעולם הנירוונה.
כן.
עכשיו, מה קרה בעצם בבודיזם הטיבטי שהוא מאוד מעניין קודם כל מבחינת המחשבה? כמו השיר הידוע, אתה יודע, ברגע שאתה מקבל הערה וזהו, יצאת ואתה לא צריך לחזור, אז אני אומר, כמו השיר הידוע, מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו? Mm-hmm. וברגע שהעולם הבודיסטי הבין את זה, אז נולד מושג שקוראים לו בודיסטווה, שזה אחד שהשתחרר ממעגל הגלגולים, אבל בחר לחזור ולהתגלגל שוב כדי לעזור לאחרים להגיע לזה. אז זה גם מראה איזה סוג של הילה יש סביבו, כי הוא בחר לעשות את זה, לעשות את זה כבר 14 פעמים, הוא בן 90 עכשיו דרך אגב, אבל הוא בחר לעשות את זה 14 פעמים, ולכן מהבחינה הזאת זה מאוד מאוד מעניין, ואולי בגלל זה שהם התעסקו כל כך בתורת הגלגול, מכל סוגי הבודיזם בעולם, וגם בתורות גלגול באופן כללי, ספר המתים הטיבטי, זה בעצם, זה ספר מהמאה השביעית, זה ספר...
זה ספר, זה פיזית ספר.
כן, כן.
זה פיזית ספר,
לא, כלנו,
שמי שכתב אותו...
כי אנחנו גם נחתמים גדול. בספר החיים, כן. ביום כיפור, אז יש גם את הספר.
נכון.
לא, 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 זה לא, זה לא, זה בכלל לא מהסוג הזה. זה לא מישהו, מסוג. זה מישהו שכתב...
זה יותר מפקד אוכלוסין, מישהו ממש מנהל...
לא, לא, לא.
אוקיי, בסדר, אני זורק את כל הטמטום שלי, תן רגע.
קצת הקשבה, טיבטי.
בסדר גמור, אני לא הייתי שם, אני לא בזן שלכם.
אז תיכנס רגע.
יאללה, תביא עוד ניחוש, יש לנו סבלנות בנחת איתך, אל תדבר.
זה רולדקס כזה, כמו של רופאים שהיה לאימא שלי.
כן, anyway, זה ספר שכתב איזה גורו, תשנן את השם שלו, גורו פדמה סמהווה.
פדמה סמהווה.
בעצם כתב את כל מהלך הנשמה מהרגע שהיא יוצאת מן הגוף וחוזרת בגלגול נוסף אחרי 49 יום. עכשיו אתה יכול לשאול, איך מישהו יכול לכתוב על תקופה של בוא נקרא לזה מוות, כן? עזוב בין כן. הגלגולים. אבל בטיבטית קוראים לזה ברדו. איך הוא יכול לכתוב על תקופת הברדו? ופה בקטע הזה בעצם אנחנו רואים כבר הרבה דוגמאות גם במערב וגם בהוכחות של מחקרים מערביים, עכשיו זה לא מיסטיקה טיבטית.
כן.
של אנשים שזוכרים את הגלגולים הקודמים שלהם, ראה את הילד הדרוזי ממדיסה.
בסדר, כי זה כתוב, מישהו כתב את זה, ואז חזר, סליחה על הסקפטיות, נו, אני לא יכול, אני לא יכול לתפוס את זה. אני יכול להבין חומר ומולקולות ודברים שעדיין נשארים גם אחרי לכתי המטאפיזית, אבל... להתכנס שוב לגוף חדש, ובאותו הגוף לזכור את הגוף הקודם, לא יודע. אני לא יודע, נו, זה קצת, זה מאתגר אותי מאוד.
אז בגלל...
אני מנסה להיות פתוח.
אז קודם כל זה נהדר שאני מאתגר אותך, אבל אני רק אגיד לך משפט אחד, שהוא סוג של מנטרה שאתה שומע אחלה מוזיקה שאתה אוהב באוטו, תנסה לחשוב על זה. האם יכול להיות שיש דברים... שאתה לא מבין אותה.
בטח, 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 לא, אני okay, תמיד, אני תמיד בנקודת
כן,
מוצא
אז הזאת, אם כן. כן, אם הם נשגבים מבינתנו,
כן.
זה אומר שאתה לא יכול להגיד בוודאות על מה שאתה לא מבין שהוא לא יכול להיות.
לא אמרתי את זה, אני מנסה, אתה יודע.
לא, אז לי אמר את
זה. זה מה שמסתתר מאחורי מה שאמרת, ואני חושב שזה שווה איזה סוג של, אתה יודע, טיפה להרהר בזה, כי מהרגע שאנחנו מבינים שמה שאנחנו לא מבינים לא אומר שהוא לא קיים, נפתח לנו עולם שלם שהם אפשרויות, אתה יודע, לא צריך עכשיו להתחיל להפלף בעיניים
ולרפף באוויר.
אבל אתה יודע, גם שאני שומע, אפשר לחשוב שאני, אתה יודע, אני הרציתי באוניברסיטה.
לא, ברור, אתה לא האדבוקט של הדבר, אתה רק מספר לנו על זה.
אני אומר לך משהו עוד יותר חמור מזה אפילו. אני הרציתי את זה באוניברסיטה, אני בחנתי את התלמידים, אני נתתי להם את הציונים, ואם נראה לך שאני מבין את החומר הזה, אתה טועה. כלומר, אני יודע להגיד אותו מאוד טוב.
כן, חומר תיאורטי, אבל...
אבל ממש להפנים בתוכי את תורת הגלגול, ולדעת בדיוק איך הנשמה ש... אתה יודע, אני יכול עכשיו להסביר לך את זה, אבל להבין זה כבר משהו אחר.
אז קודם כל, אני חושב בוודאות שמי שגדל לתוך הדבר הזה ושומע את זה מגיל ינקות, מבין את זה, או זה נראה לו הרבה יותר נורמלי כמו דברים אחרים. לי דייקו פעם אחת את המשפט הזה, את כל מה שאמרת, זה הרי בסוף יש ספק. אז יש מישהו שבחר בספק הזה, ומישהו שבחר בספק הזה...
לא, ברור, רגע, אני לא רוצה לבזבז לנו את הזמן, זה ברור.
מי שנולד לדבר הזה, יותר קל לו.
תמשיך רגע את המהלך. 49 ימים.
אוקיי, עכשיו יש את 49 ימים, ונניח, אוקיי, בוא רגע נעשה לך סדר, יש מחשבה בעולם הטיבטי שיש ידע, שאם מותו של האדם, בוא נניח ונקווה שבזקנה טובה, ובסביבה טובה, נעלם איתו הרבה ידע. אתה יודע, אם תשאל את החבדיקים, אז הם יגידו את זה על הרבי מלובביץ', ואם תשאל את, לא יודע, חסידי הרב עובדיה, אז הם יגידו לך אותו דבר. אז החוכמה הזאת נעלמה. כמה שהוא לימד לפני זה, אף אחד לא מבין כמוהו. עכשיו תחשוב שתיאורטית, יש אפשרות לגלות איכן החכם הזה מת, ושהוא יחזור חזרה ויזכור את כל הדברים. עכשיו אתה שואל את עצמך, איך הוא יזכור? הרי גם על פי תורת הגלגול ובספר המתים הטיבטי, שכמו שאמרת לך, אני מכיר אותו די טוב, יש שם דבר שקוראים לו מנגנון חסימת הזיכרון בין הגלגולים. הרי אם היינו כולנו, בהנחה שאנחנו מאמינים בגלגול נשמות, זוכרים את גלגולנו הקודמים, פחות או יותר היינו משתגעים, נכון? היו מאשפזים אותנו. עכשיו, מסתבר שבעולם הטיבטי יש יוגה סודית מבין ששת היוגות הסודיות שלהם שהתגלו רק במאה הקודמת, יש יוגה סודית אחת שבה אלה שרוצים להיות מזוהי גלגול מתרגלים מדיטציה, תקשיב טוב למשפט שאני אומר עכשיו, כי זה כמו, אתה יודע, זה כמו מבוך קצת, שבו הם מרופפים בזקנתם, במדיטציה מאוד מיוחדת, את מנגנון החסימה של הזיכרון בין הגלגולים, כדי שבגלגול הבא, יהיה להם יותר קל לזכור את מה שהם היו בגלגול הזה. יצאתי בשלום עם המשפט הזה?
לגמרי, כן. לגמרי.
אז הקטע הזה, כשהם עושים את זה, תחשוב שעכשיו מת מישהו, סתם אני אומר, עדיין להם עכשיו הוא 90, אבל נניח הוא מת בגיל 70, מאוד חכם, גילו אותו אחרי כמה שנים, אף פעם לא בהתחלה, כי הוא צריך להיות ילד שאפשר לדבר איתו, בין 3-4.
כן.
אז מחפשים, זה סיפור שלהם.
זה סיפור מהמדהים דרך אגב.
איך מחפשים?
מביאים צעצועים שלו, מביאים חפצים שלו. הוא כן מזהה מטורף.
שיש תיעודים של כמה מזוהי גלגול, קוראים לו טולקו. יש 71 כאלה עכשיו בטיבט. אבל יש שלושה שמתועדים על ידי חוקרים הערבים. עכשיו, אז לא אוהב את הסיפורים המיסטיים של הטיבטים, בוא נגיד שאנחנו לא מאמינים להם. אבל אלה שתועדו על ידי חוקרים הערביים, באמת יש שם השתאות גדולה. שוב, אני אומר, אתה יודע, אפשר להאמין, אפשר להאמין, זה לא משנה. אני חושב שיותר קל להגיד
שאני... כמו שאבא שלי אומר, זה לא משנה, העיקר הסיפור, וזה סיפור מדהים.
אוי, זה סיפור מטורף, גם איך שמוצאים, גם איך שבוחנים... זה תרלול שאתה פתאום קולט שיש שם אנשים שהם לא רק חיים במקום הכי גבוה בעולם, אתם בטח כבר דיברתם על הרמה הטיבטית, אבל אתה יודע, הגובה הממוצע שם יותר גבוה מרוב הערים בעולם, זה קטע די מדהים. אתה יודע, לא זוכר, הגובה הממוצע של 4,300.
כן, 4,000 משהו, כן, משהו באזור הזה.
אז אני אומר שהקטע הזה, שיש שם את הפוטנציאל לזהות מישהו שיתגלגל, ללמד אותו שבגיל 20, בגלגול הבא, 15-20, הוא ידע כמו שהוא ידע בגיל 70 קודם, אז תחשוב שאיפה שהוא היה עם חוכמה של 70, הוא שם ממשיך נניח עוד 50 שנה, וככה נהיה הפירוש של השם, כן. נהיה נופן חוכמה.
שלחת אותי לצלול לתוך הדברים האלה, ולקרוא יותר, ולהבין יותר, ולהשכיל יותר, וזה, ותודה רבה רבה חיים שוסטר, תודה
באהבה
רבה.
באהבה גדולה, ביי, באהבה, תודה. באהבה, אין
ביי.
עליכם, תודה.
ביי. הטיול הבא, עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
זאבי קרלסקי, כן. מה העניינים?
היי, טוב, תודה.
לא, אני עדיין עוד בהשפעת חיים שוסטר,
כן, המתים, הגלגול.
הייתי בגלגולים, הייתי בספר המתים.
אני רואה אותך על הקרקע.
אוי, תודה רבה, אנתרופולוג, זה כל מה שאני צריך. אני ארכיאולוג ואנתרופולוג, מומחה לתרבויות אסיה והפסיפיק, ומומחה לתרבויות מזרח אסיה, ועוסק בקשרים שבין אדם לסביבה ומורשת תרבותית. כן, בבקשה, בדיוק את זה אני צריך.
אז לא יהיה הגלגול הבא.
אוקיי.
שמעתי את זנב השיחה עם חיים ידידי, לא יהיה הגלגול הבא.
אוקיי.
וזה אחד המשברים הגדולים ביותר שהולכים להיות לדעתי בעם הטיבטי, כי הסינים לא רוצים יותר גלגולים, הם אמרו, אתם יכולים למצוא את הגלגול הבא, אנחנו צריכים לאשר אותו.
אופה, זאת תהיה הפעם הראשונה שזה קורה.
זה לא פעם ראשונה, בוא נאמר, היה מקרה בודד של הפנצ'אי, למה? כלומר, הדמות הזאת שהסינים בעצם בחרו מעצמם, מבלי לשאול את העם הטיבטי, הם בחרו פנצ'אי, למה? שפגשתי אותו באקראי, בארוחת בוקר, ואז הוא שאל אותי מאיפה אתה, אמרתי מישראל, הוא אמר שבקשה, וכמובן כל החיילים שמסביב נבהלו, זה היה בבית מלות בצ'נגדו. אבל זה הולך להיות משבר.
אוקיי. מה, הם מהדקים את האחיזה שלהם סביב טיבט כי?
אני אומר, הם מהדקים את האחיזה בטיבט, אבל בשיטה חדשה.
מהראש למטה.
היא נקראת קולוניאליזם מודרני סיני. תחת הרעיון של One China Policy, כלומר, אל תביאו לי עכשיו כל מיני יחידות עצמאיות, קרי טיואן, הונג קונג, טיבט, שינג'יאנג וכו'. יש לנו One China Policy, ותחת One China Policy אנחנו נעשה את המיטב שכולם יעברו את אותו תהליך שנקרא סיניפיקציה. כלומר, שהדור הבא, דור הילדים, יהיה דור סינו-טיבטי, אבל קודם כל סיני ואחר כך טיבטי.
Okay.
ולכן ההצלחה הגדולה של הסינים זה דרך המושג המחפיר הזה שנקרא קדמה, שכולנו מוכנים להיות שטיח ליד המילה הזאת, קדמה. וואו, מה, אתה לא רוצה קדמה? אתה לא רוצה תשתיות? אתה לא רוצה נמלים? אתה לא רוצה...
זה המחיר שאתה צריך לשלם, זה מה שהם אומרים בעצם. אנחנו נותנים לכם את המניפה הזאת ואת הקדמה הזאת, וזה המחיר הקטן שאתם צריכים לשלם, זה בתרבותכם ובזהותכם.
מעבר לזה, כי עדיף לכם להיות חלק מהפלטפורמה הכלכלית הסינית מאשר להיות חלק מאיזשהו ישות לא ברורה, אוטונומיה.
טוב, זה לא בעלימה עם טיואן, זה אולי קצת לגבי טיבט, אבל טיואן מסתדרת די טוב.
אז לא בטיואן, אנחנו נטפל בה במקום אחר, אבל טיואן היא תחת הרעיון של One China Policy.
כן.
והיות ואני מלווה את השינויים הגדולים של סין יותר מ-30 שנה וגם בטיבט, אז אני מקשיב לפעמים לטיבטים, וישנם רבים מההורים הטיבטים שאומרים, אני רוצה שהילדים שלי יחיו כאן במערכת טיבטית שהיא יותר מתקדמת, יותר כלכלית, כזו שהמדריכים החקלאים הסינים עובדים פה לצידנו בכדי שיהיה לנו יותר יבולים, בכדי שיהיו לנו יותר תשתיות, בכדי שיהיה לנו יותר תעשייה שתגיע גם לאזורים האלה ולא רק לאזורים אחרים במרכז סין או באזורים של מזרח סין.
כן.
ולכן מצד אחד זה באמת עצוב. זה עצוב, okay, אבל... כי המערכת התרבותית נפגמת.
אז, רגע, אז באמת רצנו מאוד מאוד קדימה. התחלנו מהעתיד, נכון. בכלל. אני רוצה רגע...
יש רק עתיד. אין עבר. אנחנו
כולנו... זה זן אחר לגמרי, כן.
נו, וזון אחר לגמרי.
כולנו אוהבים לעסוק בעבר הטיבטי, וכולנו אוהבים לחזור ל-1959, כאשר הדלאי למה הטיבטי נמלט להודו ומתחיל הרס של מנזרים, וזה הכל נכון וזה הכל עצוב. אבל גם הסינים וגם הטיבטים לא חיים את העבר, אלא חיים את ההווה ואת העתיד.
אבל זה האירוע המחולל, אתה אומר? זה, השנה הזאת, הזמן הזאת?
לא, זה האירוע המחולל, אבל אני כן רוצה, בגלל שאין הרבה אירועים, אין הרבה דוגמאות כאלה בעולם שבאמת יש מה שנקרא ממשלה גולה שלמה שממשיכה איזשהו רעיון. אתה אומר בעצם מה, שרוב העם הטיבטי כבר מזמן נוטה לסין ולא מחכה שהדלאי לאמה יחזור, וש...
לא אמרתי רוב העם הטיבטי, אבל היות ואין משאל עם בסין, והיות ואי אפשר לעשות את הבדיקה הזו בסין, אלא אך ורק על ידי כל מיני שאלות בלתי חוקיות וכולי, אז אתה יכול להבין את שני הזרמים, גם את אלה שעדיין רוצים שתהיה הנהגה רוחנית, אני נזהר במילים, רוחנית אזרחית, אוקיי? לאו דווקא רוחנית פוליטית, כי לא תהיה הנהגה פוליטית בתוך גבולותיה של סין. וגם כאלה שאומרים, אוקיי, אנחנו נמשיך את דרכנו, ננסה לשמור מקסימום על התרבות שלנו, ופה ישנה פגיעה גם בתרבות הטיבטית, שזה אחד הדברים הכואבים ביותר, כמו למשל הגבלת הלשון הטיבטית, השפה הטיבטית, הלימודים של השפה הטיבטית, אבל למשל כל המנזרים וכל המקדשים פתוחים, אוקיי?
אבל הם שולטים בנרטיב. בעזרת שפה ובעזרת צינזור.
חלק מהמנזרים הם שולטים בנרטיב, ולכן אתה יכול לראות גם שהמנזרים הם יותר עשירים מאשר מנזרים שאינם פרו-סינים.
קודם כל הם גם עושים משהו שמאוד קל להם לעשות, הם גם הרוב בתוך טיבט כבר היום.
אגב, את זה הם למדו מהכנסייה, אגב.
זה עדיין לא. הסינים עדיין, הסינים ההן, הם עדיין לא רוב בתוך טיבט.
אוקיי.
זו מגמה.
כן, אני הבנתי שהם בדרך לשם.
כמו למשל, אחד הדברים הנוראים שסין מעודדת, זה היא משלמת לזוגות מעורבים. כלומר, תנסו לסינים.
כן. בקיצור, הם כרגיל, כמו הרבה דברים של האימפריה הסינית, יש להם זמן.
ויש להם ארבעה צעדים קדימה.
כן, כן, הם סיסטמטיים.
סין היא רץ למרחקים ארוכים.
כן, כן. ממש.
אז איך זה ייגמר הדבר הזה? כבר במאה שלנו, כבר בזה, לא, כי הוא אמר, זו ההתפתחות שהולכת לקרות, אבל איך זה ייגמר? זה קונפליקט קשוח, זה ייכנס לאלימות, זה ייכנס ל...
תהיה אלימות בנקודות, בצמתים מסוימים, אבל בלונג רן, הטיבטים יקבלו את השלטון הסיני, כמו שהם מקבלים אותו היום. הם לא אוהבים אותו, אוקיי? אבל הם מקבלים אותו. אנחנו גם לא יודעים לפענח את המילה המפורסמת ביותר שקשורה לסכסוך, וזוהי המילה פרי טיבט. עכשיו אתה רואה בדנמרק, לונדון, ארצות הברית, ישראל ומקומות אחרים, אתה רואה את המושג פרי טיבט, אתה לא יודע מה זה. אתה לא יודע מה המושג, כי כל אחד, טיבטי, סיני, דני, אנגלי ואחרים, בעצם מפרשים את המושג הזה אחרת. חלק מהאנשים המערביים, הליברליים המערביים, אומרים free Tibet means statehood, כלומר מדינה לכל דבר. לעומת זה, אחרים אומרים free Tibet זה לא שיטור בטיבט, לא כיבוש סיני של משטרה סינית או של חיילים סינים בתוך שטחה של טיבט, אלא איזושהי אוטונומיה תרבותית שהיא סינית.
כן, צריך לפתוח הרבה מאוד סוגריים מהכותרת הזאת. אני מבין. ומשהו בכל זאת, גם כארכיאולוג, יצא לך, אני מניח, להסתכל, לראות, אולי להיות חלק מהממצאים שיש שם, על איך המקום הזה התנהל לפני 1,000 שנה ו-2,000 שנה?
אז קודם כל, אנחנו מכירים את ההיסטוריה הטיבטית רק מן המאה השביעית לספירה. אוקיי. כלומר, מאה השביעית לספירה זה סך הכל 1,300 שנה.
ולפני זה?
לפני זה אנחנו לא מדברים על איזשהו גורם שהוא איזשהו מרחב של עם מגובש.
שבטים ספורדים כאלה.
כן, יותר צעדים הקטים.
קבוצה אתנית ברורה. אוקיי, שהולכת ומתגבשת, ולמין המאה השביעית אנחנו מכירים כבר טקסטים. רוב הטקסטים הם טקסטים סינים, שמדברים על אותו גוף רמתי בית. יחד עם זאת, כאשר אנחנו עוסקים בשאלות האם אי פעם טיבט הייתה עצמאית או פסאודו עצמאית, התשובה היא כן.
זאת הייתה שאלה ארכיאולוגית.
היא מעולם לא הייתה עצמאית מוכרת, כי מושג המדינה הוא מושג יחסית חדש, רק מן...
אבל היא התנהלה בצורה אוטונומית בהגדרה שלה.
ראשית המאה ה-20, אבל אזורים אוטונומיים באזורים האלה בהחלט היו. אפילו בין 1913-1950, היא מילאה את כל התנאים לקיום מעמדה של איזושהי ישות שאנחנו יכולים לקרוא לה ישות עצמאית, אבל היות והעולם לא עסק בטיבט בתקופה הזאת של ערב מלחמת העולם הראשונה, בין המלחמות וגם לא אחר כך, והיו קשרים בין רוסיה ובין בריטניה שהסתיימו בסופו של דבר בין חוזים בין המעצמות, כך שהכרזת העצמאות הטיבטית של 1913 לא מוכרת בשום מקום בעולם. יש רק מקום אחד בעולם שבו חוגגים את יום העצמאות הטיבטי, וזה
בדרמסלה.
ברור.
בהודו.
ברור.
בהודו. ששם יושבת קבוצה של כ-80 אלף טיבטים.
כן, דרך אגב, גם אמרנו את זה, יש הרבה מהעם הטיבטי שלא חיים בטיבט. כל צפון הודו, כל זה, זה טיבטים בסוף.
נכון, זה המרחב הטיבטי, כי המרחב הטיבטי הוא יותר גדול מאשר מחוז טיבט בלבד, גם בתוך שטחה של סין, כלומר בסצ'ואן יש טיבטים, וב... מחוזות נוספים יש טיבטים, כך שהמרחב הטיבטי הוא יותר גדול מאשר מחוז טיבט שבו חיים הטיבטים.
זאב קרנלסקי, אנחנו נגמר לנו הזמן, אנחנו נתראה בגלגול הבא של כולנו, בסדר?
בוא נקבע. בוא נקבע. אוקיי, תודה לכולם.
תודה, יקרה.
ביי, תודה.
ביי, תודה.
בגלגול נגמר.
בקיצור?
כן.
בגלגול.
קצר, if you will, כן, זה היה שתי נקודות מבט, נכון?
ברור, אבל זה בדיוק הסינים והטיבטים, by the way, וזה בדיוק, אני בהתחלה אמרתי שכל הזמן יש שם איזה דו.
כן.
זה, בכל דבר שאתה תראה שם, יש שם משהו שהוא גם וגם.
כן.
כמובן, במובן של סין טיבט זה מאוד מאוד בולט, מאוד מורכב, אני גם לא חושב שאפשר, אתה יודע, לתפוס את אף אחת מנקודות המבט, כי יש כאלה שככה, זה הכל שם מאוד מעורבב.
אתה נסעת לבד, זה טיול לבן אדם אחד, לשניים, או ל...
לא, אתה יודע, טיול לבן אדם לבד זה תלוי בבן אדם עכשיו, אבל זה... קודם כל, היום טיבט הרבה הרבה יותר קלה ומתוירת, ואפרופו סין.
משפחה וזה, זה גם...
גם, וגם הרבה יותר בתי מלון, וגם אוטוסטרדות, וגם רכבות שמגיעות וטיסות. פעם באמת הדברים היו קצת יותר קשוחים, היום זה יעד... למעט עניין הגובה, שאתה צריך רגע לנשום ולהיות בלסה רגע, אז זה יעד שלאוהבי תרבות ולאוהבי טבע, הוא כמו כל חלק אחר בסין.
מתי כדאי?
בדרך כלל, מעונות המעבר עד עונת המעבר, זאת אומרת, מאפריל שלנו, אפריל-מאי, עד פחות או יותר אוקטובר, נובמבר, נובמבר כבר נהיה קר, אבל באזורים האלה, קיץ, עדיף כמובן, בגלל הגובה ו... עדיף.
לא דיברנו אוכל בכלל, כנראה זה לא מספיק חשוב שם.
לא, תשמע, קודם כל, מה לא לנסות באוכל?
מה לא?
עצו מהעניין הזה של תי טיבטי.
כן?
ברור, זה תי שהוא מחמאת יאק, זה נוס. זה, אין, לא, אני עד היום לא פגשתי בן אדם שחיבב את זה. אתה יודע, יש שם כמובן אוכל סינים מדהים ומטורף, ואוכלים טיבטים שבעיקר כמו דימסם כאלה, מומו הם קוראים לזה ודברים כאלה, אבל זה לא המקום, כאילו לא בשביל זה אתה בא לשם.
חוויה מיוחדת?
חוויה מיוחדת זה, קודם כל אני חושב שבאמת בלאסה העניין של שוטטות הוא מאוד מאוד מהותי. דווקא בגלל...
היא גדולה מאוד?
לא מאוד גדולה, בכלל לא. אבל אני חושב שדווקא בגלל העניין הזה של סין טיבט, המון המון דברים מתרחשים כאילו סמויים מהעין. וככל שאתה משוטט יותר והולך ברגל לפינות יותר נידחות, אתה מגלה הרבה יותר תקסים של מנדלות, המנזרים הם מדהימים, וככל שאתה תלך למנזר יותר קטן, יהיו שם דברים יותר אותנטיים. אם תצליחו לראות קבורת שמיים, עוד פעם, זה מאוד קשה, הם בדרך כלל לא נותנים לזרים להיות חלק מהדבר הזה, זה כמובן מטורף, אבל בעיניי כל מה שקשור לעולם הדתי, בודהיסטי שלהם, וככל שהוא רחוק יותר מלאסה דווקא, הוא מאוד מאוד מרגש.
אוקיי, על מה אפשר לוותר? חוץ מהתי?
מסעדה סינית. על הרבה, יש, אתה יודע, לפעמים הולכים לאגם הזה ולעיר הזאת, וזה אני חושב שהלב המרכזי הוא באמת לאסה וסביבותיה, מאוד מאוד ממליץ על כמה ימים של טבע ממש נקי, בעיניי זאת הקומבינציה הכי אידיאלית להבין את טיבט יותר לעומק. כן, אני חושב שזה טיול ששווה להתכונן אליו במובן מסוים.
כן.
לקרוא קצת, ספרות יפה, אפילו סרטים כמו שבע שנים, זה כאילו דברים כן. שנראים דבילים, אבל לא. הם מחברים אותך, סרטים דוקומנטריים על הדלאי למה, מה שאמרתי, הספר של חיים ברג, זאת אומרת, יש הרבה מאוד חומרים, כן, אל מקום שהרוח הולך, של חיים ברג, זה ספר נהדר, באמת. אז דברים כאלה, זה כן יעד שדורש, אני חושב, בשביל להפיק ממנו משהו מעבר להתרשמות של הטבע, ולראות, אתה יודע, אולי איזה קורה אחת כזאת, ארכה אלה שהוא מקום קיצוני, אבל בטח באחד המנזרים. בקיצור, לנסות, דרך אגב, אם זה הטיפ מה כן, זה לנסות דווקא להיות פחות ציני. להיות פתוח רגע ולראות.
איבדת אותי. תודה.
פחות ציני גם.
לא, זה... סגרנו, אני שם. אין בעיה, סגרנו. העורך והמפיק שלנו זה יאלי שביט, ועל הביצוע הטכני יונתן כהן, ועל הדיגיטל טל אלפקס. שבת שלום, תודה.
שבת שלום, תודה.